שלום. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו לקראת סיומו של פרק י' א'. אנחנו לומדים על משפחתו של אברהם אבינו. אני חוזר כאן לפרק י' א' בפסוק למד א'. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. לפי הניתוח שלנו בשיעור הקודם למדנו שהכוונה הייתה של תרח לקחת את המשפחה בחזרה לארץ אבותיהם בעקבות הרדיפות. עכשיו הדבר הזה אומר משהו מעניין. תרח, המוטיבציה שלו הייתה מוטיבציה לאומית, לא מוטיבציה דתית. כלומר, תרח איננו יודע את השם, לפי המסורת של חז"ל הוא עובד אלילים, כלומר, לא אלוהי ישראל הוא המוליך את המהלך, לפחות בתודעה של תרח, לא אלוהי ישראל הוא הגורם לו לעזוב את ארצות הגולה, כי עם הרדיפות, והוא מחפש מקלט בטוח לעם העברי. כמו? הרצל. אתה מדבר במונחים של היסטוריה מודרנית. אני לא יודע שום דבר על היסטוריה מודרנית, אני רק לומד את הטקסטים העתיקים.
במונחים של היסטוריה מודרנית, הציונות החילונית כן צריכה להגיע לארץ כנען.
זו, אז כאן צריך לברר כאן מה הצליח, מה לא הצליח. בואו נראה, כן? אתה שואל מדוע כתוב על שרה שהיא עקרה וגם כתוב שאין לה ולד. הרי אם היא עקרה, ברור שאין לה ולד. ודאי לא נעלמו מעיני כבודו דברי חז"ל על כך שאמרו שאפילו בית ולד אין לה. כלומר אפילו מערכת של רבייה אין לה. לא רק שבאופן מקרי לא היה ביוץ, אלא אין אפשרות של ביוץ. כן? כלומר זה העקרות המוחלטת. עכשיו בואו נמשיך בפרק י' א', פסוק ל' א'. ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען ויבואו עד חרן וישבו שם. כלומר הניסיון הראשון של שיבה לציון נקטע באיבו, הגיעו עד חרן. מה עצר את תרח בחרן? מה אתה אומר?
אם אין לה בית ולד היה אמור להיות לאורך
אינני יודע כעת להתייחס אל פסוק שאיננו הפסוק הנלמד. זה, אני פשוט לא יכול. זה קוטע את הרצף. אם כך, ויצאו איתם מורכזים, מה קטע, כן, את העלייה של תרח ובניו? וכמו שלמשל, יש פעמים שאלות שקוטעות את הרצף של השיעור. אבל, קרה פה משהו בחרן, וצריך לברר מהו הדבר שקרה. בואו נחזור עוד פעם לתחילת הפסוק, אולי תחילת הפסוק יעזור לנו. ויקח תרח את, מי לוקח תרח? את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי, כלתו אשת אברהם בנו. מי חסר?
נחור.
איפה נחור תקוע? איפה הוא? כדי לדעת איפה נחור, אנחנו צריכים לעשות דילוג לעבר פרק כף ד' פסוק י'. ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך, וכל טוב אדוניו בידו, ויקום, וילך אל הארם נהריים, אל עיר נחור. הלא היא חרן, כפי שמתברר מפרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. חרן נקראת כאן בשם עיר נחור. על שם מי? על שם נחור. אז איפה היה נחור?
בחרן.
תרח יוצא מאור כסדים. בדרך מגיע לחרן, את מי הוא פוגש? את בנו. מה? פרק כף ד' פסוק י' זה. אז אם כן, תרח פוגש בחרן את בנו נחור. אומר לו, אבא, איזה יופי שיצאת מאור כסדים. שמה שמעתי ששורפים את העברים, שרפו את האח שלנו. טוב שיעזבת. לאן אתה רוצה להגיע? מה, לכנען? אבא, תהיה רציני. עכשיו יש שם כנענים. פעם זה היה ארץ העברים. עכשיו יש שם כנענים. בוא תשב פה. אבל פה, אומר לו, אבא, פה זה ארם. מדברים פה ארמיקאית. זה שפה אחרת. זה גויים אחרים. זה גויים שאיתם אפשר לחיות בשלום. כדאי להקים פה קהילה. והקהילה הזאת, הקהילות שאנחנו נקים, קהילות של עברים בגולה, הם יוציאו אל הפועל את האידיאל של אבינו הקדמון עבר. הרי אתם זוכרים בוודאי מה היה עניינו של עבר בעולם. זוכרים? לא זוכרים? בואו נראה. בפרק י' בפסוק כף ד', לפני כן זה הפרק כף ד' פסוק י', אבל כאן זה מתאפר, זה פרק י' פסוק כף ד'. והרפחשד ילד את שלח, ושלח ילד את עבר, ולעבר יולד שני בנים, שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. איך יודע עבר שבימי בנו נפלגה הארץ? הוא היה נביא, נכון? כלומר, הוא נושא בקרבו את סגולת ישראל. ומהו תוכן הנבואה של פלג, של עבר? על מה מדברת הנבואה הזאת? שהארץ מתפלגת. זאת אומרת, מה הדאגה ששוכנת במשפחה העברית? הפילוג של האנושות. כלומר, ומה השאיפה? האחדות של האנושות. עכשיו, אנחנו חושבים על אחדות האנושות. יש כמה אופציות איך לעשות את זה, איך לאחד את האנושות. האופציה המועדפת על ידי נחור היא האופציה הקוסמופוליטית. כלומר, אנחנו נקים קהילות של עברים בתוך מרכזי התרבות הגדולים, של התרבויות הידידותיות. ועל ידי כך אנחנו נביא ברכה לעולם כולו. זאת אומרת שנחור הוא בעד יהדות קוסמופוליטית גלותית. זה מה שהוא רוצה. לעומת זה, אנחנו נראה שיש אופציה אחרת, אבל בינתיים תרח משתכנע כנראה שזה כדאי. עכשיו, התוצאה היא מאוד מעניינת. הבן של נחור, אנחנו נראה את זה מן ההמשך, נקרא בשם... הבן של נחור, אנחנו נראה את זה בהמשך, נקרא בשם... בתואל. בתואל, אבל עם תואר. בתואל הארמי. הבן של בתואל הארמי נקרא לבן, אבל עם עוד תואר. הארמי. עכשיו אני לא מבין, המשפחה היא לא משפחה ארמית, היא משפחה עברית. אלא הם התבוללו. כלומר, התוצאה של הנטייה הקוסמופוליטית זאת ההתבוללות. וכנראה אם כן, שזה לא עובד. כי אתה מעברי הופך לארמי. עכשיו אפשר להבין דבר מאוד מעניין, שיש איזשהו פיתוי של ארמיות במשפחה העברית. הארמית היא האורבת לעברית תמיד. ולכן גם התת מודע הקולקטיבי של העברי הוא הארמית. כשאנחנו רוצים לדעת מה העברית מסתירה מאחוריה, אנחנו מחפשים את השורשים הארמיים. וגם מצאנו אצל אבותינו שיצאו ממצרים, כתוב, ויומרו, מן הוא? כי לא ידעו, מה הוא? לא מובן. איך הם אמרו, מן הוא? תגיד, מה הוא? אלא שהם דיברו ארמית בתור לשון חול, ועברית בתור לשון קודש. זאת אומרת שתמיד מה שעשוי לבטל את זהותנו העברית זאת הארמית, עד כדי כך שחזל אמרו, ביקש לבן הארמי לעקור את הכל. שנאמר, ארמי עובד אבי. הוא מאבד את מה שאבי מייצג. וזה לוקח כמה דורות עד שהעבריות חוזרת למקומה. אבל צריך לראות, כל פעם שיצאנו לגלות, חזרנו לדבר ארמית. נכון? והרבנים, כשהם מדברים ביניהם, מתכתבים, מתכתבים בארמית. השפה הרבנית של הספרות הרבנית היא שפה ארמית. גם כשאנחנו, למשל, יש לנו שני ספרים עיקריים של מסירת התורה. יש לנו שני ספרים, אחד של תורה שבכתב, אחד של תורה שבעל פה. הספר של התורה שבכתב קוראים לו תנ"ך. הספר של התורה שבעל פה נקרא משנה. שני הספרים האלה כתובים בעברית. אבל הפירוש שלהם הוא בארמית. הפירוש של המשנה זה התלמוד, זה בשפה הארמית. הפירוש של התנ"ך זה הזוהר, זה בשפה הארמית. כל פעם, ולכן כשאנחנו יוצאים מן הגלות, יש לנו מאבק בין הארמית לעברית. ויקרא לו לבן יגר סהדותה. ויעקב קרא לו גלעד, כשהוא יוצא מן הגלות. הלחמה עניד יחלו אבהתנה בארעד מצרים כל דכפין יתה ויחול, כל דצריך יתה ויפסח, השתה הח. כל זה בארמית. לשנה הבאה, עברית. כשאנחנו נהיה בשנה הבאה, זה כבר יהיה עברית, בארעד ישראל. עוזרים לארמית. כן?
למה
חז"ל משתפים עם זה פעולה? כי זאת המציאות. הקליפה של הארמיות נוחתת עלינו כל פעם שאנחנו חוזרים למלא את התפקיד שלנו בתור בני נחור בגלות. הרי מנחור באו כל האימהות שלנו. צריך לזכור, כן.
כשאברהם מדבר עם אליעזר על הגלות, הוא קורא לזה כאל ארצי ואל מולדתי תלך.
נכון.
פתאום מולדתו וארצו. מולדתו זה פה.
המילה מולדת בעברית פירושה המקום שבו נולדתי. מולדת בית או מולדת חוץ, נכון?
זה ארצי.
ארצי? זה המקום שממנו באתי. יעוין במחלוקת, אבן עזרא ורמב"ן בנושא הזה. טוב.
באיזה אופן לבחור את מקום לארמיות, אנחנו רואים שגם מעוטבים את הארמית, יש לנו שני מקרחת תרגום, וזה מעבר לזה שאנחנו גם...
כן, ברור. כלומר, הארמית זה הסוד, זה הסוד שלנו. כן? אתה מדבר בעברית, אבל מה הסוד שלך? הסוד שלך זה ארמית. כדי להבין את עצמנו, אנחנו משתמשים בארמית, כדי להגיד בשקט מה שאנחנו לא יכולים להגיד בגלוי. למשל, אנחנו אומרים בעברית הקדוש ברוך הוא. איך אומרים הקדוש ברוך הוא בארמית? מה פתאום? צריך להגיד קדישה בריך הוא. הקדוש בארמית צריך להגיד קדישה. קדישה בריך הוא. אבל אתה אומר קודשה בריחו. מה זה קודשה? זה תרגום של איזו מילה? קודש. כן? הקודש ברוך הוא. אז זאת אומרת שבעברית אתה מייחס את הקודש אל האלוהות בתור תואר. לא מזהה את הקודש עם האלוהות עצמה. רק בסוד אתה אומר את זה. בסדר? ומזה הנטייה האשכנזית לומר קודש ברוך הוא כדי לחבר את שני המובנים. טוב, אז איפה היינו? ויבואו עד חרן וישבו שם, כלומר יש עיכוב בתוכנית הציונית של תרח. על רקע זה, כן, ויהיו ימי תרח 5 שנים ו-200 שנה וימות תרח בחרן, על רקע זה ויאמר השם אל אברהם לך לך. כלומר יש פה משימה חדשה, אברהם צריך להפסיק להיות אב לארם. ואז הוא אומר לו, לך לך. ואז הוא מלמד אותו שיטה חדשה. מהי השיטה החדשה הזאת? זה מה שנצטרך כאן ללמוד. ויאמר השם אל אברהם, בן כמה היה אברהם כשהשם אמר לו? אם תסתכלו בפסוק ד', כתוב, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. להיות בן 75, זה גיל מכובד. גם אם באותם הימים חיו שנים רבות, הרבה יותר מאשר אצלנו, אבל בכל זאת, 75 שנה, אדם הספיק לעשות משהו, זה חתיכת חיים. במה עסק אברהם עד אותו זמן? התורה לא אומרת, יש מלבד, רק איזה רמז קטן בפסוק ה', הנפש אשר עשו בחרן, שלפי פשוטו של מקרא הכוונה עבדים ושפחות, אבל חז"ל רמזו לנו, אמרו שיש כאן רמז, זה נכון, למסורת שיש בידינו, שאברהם היה עוסק בענייני אמונה. מעניין, כל המרכזיות של אברהם בתור המונותאיסט, הלוחם בעבודה זרה, כל זה בתורה שבעל פה, זה לא נמצא בתורה שבכתב. כמעט, כי ברמזים. בספר יחזקאל כתוב, אחד היה אברהם בארץ וכדומה, יש כל מיני דברים. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד קירתי ואפריו והרבהו. אז יש לאברהם בוודאי מעמד רוחני מיוחד, אבל התורה לא סיפרה לנו את זה. מעניין למה התורה לא סיפרה, זה כזה חשוב, לא? אברהם, המונותאיסט הראשון, הלוחם בעבודה זרה. כנראה שהתורה כוללת את אברהם במשהו הרבה יותר רחב מזה, בתור אבי האומה. אבל בואו נחזור קצת אחורה. במה עסק אברהם עד היותו בן 75? אם נקבל את מסורת חז"ל, והיא כנראה אמיתית, אברהם עסק בהפצת אמונתו. ומהי אמונתו של אברהם? אולי מישהו יודע? מונותאיזם. כלומר, הוא מלמד שיש רק אל אחד ורק לו ראוי לעבוד. ועל ידי שאדם עובד את האלוה, מן הסתם, על ידי זה חייו גם מתקדשים, חייו מצליחים. למי מייעד אברהם את המסר הזה? אז אם היית מראיין את אברהם ושואל אותו, למי הם האנשים שאתה רוצה להעביר להם את האמונה הזאת? מה אברהם היה עונה? כל האנושות כולה. ללא הבדל, גזע, לאום, מין. נכון? אברהם רוצה את כולם. אז בעצם בחזון הגדול של אברהם יש דת מונותאיסטית, קוסמופוליטית, שמקיפה את האנושות כולה. עכשיו, האם אברהם חשב באותו רגע, באותו זמן, על הרעיון של עם, סגולה למשל? לא היה, וגם מן הסתם זה לא שייך, לכן גם לא רק לא חשב על זה, ייתכן גם שאם היית מביא לו את הרעיון, הוא היה פוסל אותו על הסף. בשביל מה הפרטיקולריזם הזה? אני עכשיו, יחד עם אחי נחור, אני עוסק בהפצת אמונה עולמית, מה אתה מבלבל לי את המוח עם אומה ספציפית? נכון? זאת אומרת, אברהם עוסק בדת מונותאיסטית. האם ידוע לכם, אני התרשמתי מכם בשיעורים, שיש לכם ידיעות על המודרנה, האם יש בעולם המודרני דת מונותאיסטית? הדת המונותאיסטית היחידה בעולם זה האסלאם. הנצרות אומנם היא דת, אבל לא מונותאיסטית, מאחר והיא מאמינה בשילוש. היהדות היא אומנם מונותאיסטית, אבל איננה דת, אלא היא לאום. אז מי מקיים את שני התנאים, גם של דת וגם של מונותאיזם? האסלאם. כלומר, אברהם אבינו בשלב הזה פעל למען איזשהו חזון שדומה למה שהאסלאם טוען שלמענו הוא פועל. כן? צריך להיזהר בניסוח, כי זה לא בדיוק מה שקורה, אבל הטענה של האסלאם זה שהוא דת מונותאיסטית עבור כל בני האדם בעולם כולו. זה דומה קצת לחזון של אברהם בשלב הזה של החיים שלו. עכשיו, אתם יכולים לתאר לעצמכם את אברהם מדבר על האלוה הזה עם בני אדם. בוודאי שבסתר ליבו, אברהם יש לו איזושהי תקווה. האלוה הזה, שאני כל הזמן מדבר בשמו. הלוואי, ביום מן הימים, ידבר איתי. יתגלה אליי. והנה, זה קורה, בגיל 75. ואומר השם אל אברהם, ומה הוא אומר לו? לך לך, תעזוב את כל מה שעשית. זה רם ביום בהיר. לך לך. מה פירוש המילה לך? לך לך. אני רוצה פשט, בבקשה. כשאדם אומר, אני הולך לי, מה ההבדל בין אם אני הולך לבין אם אני הולך לי?
לצורך שלי.
נדייק יותר. אני הולך לבד. הגשם חלף, הלך לו. מה זה הלך לו? הוא הלך לבד. אף אחד לא ליווה אותו. אז אם כן, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך, לך, המשמעות היא ברורה מאוד, תעזוב את כולם. כלומר, כל המפעל הדתי שעסקת בו עד עכשיו, כולו, תן לו להתמוטט מצידי. אתם מבינים מה שזה עושה לאברהם? 75 שנה אני עובד רק כדי לדבר איתך, וזה מה שאתה אומר לי. מה הוא אומר לו? לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ועשך לדת גדולה. לא כתוב. מה אתה רוצה? מה זה לא דיבר? האם לדבר זה דבר פיזי? לא, לדבר זה לא דבר פיזי. לדבר זה לא דבר פיזי. יש לזה ביטוי פיזי, אבל זה ודאי לא דבר פיזי. בדיבור יש מסירה של נפש אל נפש. זה גילוי הרצון. איך מגלים את הרצון? יש כלי, יש כלי הדיבור. זה לא הדיבור. בסדר? אז מכך, הוא אומר לו, ועשך לגוי גדול. גוי, מה זה? זאת ישות פוליטית. כלומר, בעצם מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, די עם דת, עכשיו פוליטיקה. החידוש הוא, אם כן, המעבר לקדושה של המדינה, הקדושה הפוליטית. ולכן יוצא שציבור היעד של אברהם כבר איננו הפרט, אלא ציבור היעד של אברהם זה האומות, המדינות. לכן הוא אומר, ונברכו בך כל משפחות האדמה. לא, ונברכו בך כל בני האדם. אלא מכאן ואילך, ונברכו בך כל המשפחות. זאת אומרת, אתה מתעסק בתיקון הכלל. צריך להסביר את הנקודה הזאת. מה ההבדל בין קדושת הפרט לבין קדושת הכלל?
הרב אמר שיש הבדל בין משפחה לגוי.
אבל משפחה זה כלל. זה לא אנשים פרטיים. אין זה להסביר את זה. יש יהודי אחד לפני 2000 שנה עשה בעיות, הוא הלך לרבנים והוא אמר להם, אתם הרבנים, חכמי הסנהדרין, הפרושים, אתם רוצים שיבוא בן דוד, נכון? למה אתם רוצים את בן דוד? כדי לשחרר אתכם מן העול של הרומאים. אהה, זה מה שאתם רוצים, אה? אתם הרבנים. אני לא באתי אלא בשביל לגאול את הנשמות. אמרו לו הרבנים, אהה, אתה בחוץ. כלומר, הוא רצה שהם יעסקו בפרט, כלומר, הוא רצה לסגת מן הרעיון העברי הקדום של טיפול בפוליטיקה, והרבנים אמרו, אנחנו לא התייאשנו מזה. אנחנו עדיין מאמינים במה שהתורה אומרת, שהמנוף של תיקון העולם זה ההתעסקות בקדושה הכללית. כדי להסביר את זה עד הסוף, אני רוצה להביא לכם דוגמה מהנרטיב של הספר עלובי החיים. מכירים עלובי החיים? מת ויקטור משהו? הוגו. ויקטור הוגו, ספר יפה, כן, באמת ספר יפה, שמתאר את חייהם של אנשים מסכנים. יש הרבה אנשים מסכנים בעולם. מהי התזה שביסוד הספר? התזה שביסוד הספר זה שהעולם הוא רע, אכזרי, וזה בגלל שהוא מנוהל על ידי מערכות מנוכרות לאדם, המערכות הפוליטיות, המדינה, מערכת המשפט. כל זה קר ונוקשה. אין תקווה. הרשעים הם אלה שאוחזים בהגה של הפוליטיקה. אבל מה שכן יכול להמתיק את החיים זה קצת חסד נוצרי. קצת אהבה, קצת עזרה לזולת, גמילות חסדים, מסירות נפש, להציל את הזולת, להיטיב עם הזולת. זה מה שיכול לעשות את החיים לטובים. וזה יוצר רומן סוחט דמעות. יש רק בעיה אחת. אם אנחנו נלך בעקבות מה שויקטור הוגו רצה, אנחנו לא נתקן את העולם. אנחנו נעשה את החדר בתוך בית החולים לקצת יותר סימפטי, כי שמנו תמונה של ורדים על הקיר, אבל לא פתרנו את בעיית המחלה. וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תפסיק לעסוק בעניינים פרטיים. אתה רוצה מיליארדי פרטים שמאמינים בשם? זה לא זה. אתה צריך להקים מדינות שיודעות את השם. כמו שאומר הנביא זכריה, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. מה זה גויים? בשפה של התנך? אומות. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך. זאת אומרת, המטרה היא שבסופו של דבר הקולקטיבים האנושיים יהיו קדושים. הרעיון כן של פוליטיקה קדושה, זהו רעיון ייחודי שהוא היסוד של הפנייה של הקדוש ברוך הוא אל אברהם. בעצם מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, במונחים של מה שלמדנו עד עכשיו? הוא דורש ממנו לחזור להיות עברי, בן לאומה העברית. כלומר, בעוד שאברהם היה עלול להיות העברי האחרון, הוא חוזר להיות העברי הראשון של האומה החדשה. איך קוראים לעברי המחודש שיצא מן הארמיות? ישראל. וזה לוקח 3 דורות כדי לעשות את הבירור שמאפשר מתוך הקליפה של הארמיות להופיע מחדש את הזהות ישראל. בסדר? אז זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא מטיל על אברהם לעשות. כן?
יש דבר אחד שהוא כבר מציג כמה דקות. מה חסר לעולם שאברהם יכול למכור את הספורה שלו? בעצם מי היה אברהם לעולם שבכלל יכולים להקשיב לו?
לא יודעת, מה חסר לעולם ש...
בכדי שהעולם יקשיב למשהו, צריך להיות איזשהו חוסר. מה חסר לעולם שהעולם מוכן להקשיב לאברהם? ומה יש באברהם שמצליח למכור לעולם? כל הנפש, כל...
אתה שואל, למה העולם קנה את הסחורה של אברהם לפני 75 או אחרי 75? לפני אותו בן 75, אברהם פשוט היה אנרכיסט. הוא שבר מוסכמות. לקח פטיש ושבר מוסכמות. השאיר רק את הפטיש במוסכמה היותר גדולה, וסיפר לאבא שלו, זה המוסכמה הזאת ששברה את המוסכמות האחרות. כן, אמר לו, מה באמת, זה לא אוכל ולא שותה, אז זאת אומרת, ישמעו אוזניך. זאת אומרת, אברהם בא עם אינטואיציה של חירות, הוא בא לשחרר את בני האדם מהעול של הבוסכמות והאידיאולוגיות. וזה, ודאי, זה קונה את האהדה של אנשים שחפצים בחירות. מה?
דבר ראשון, זה מזכיר את הרב קוק, קראו לו גם אברהם.
מה עוד? לא הבנתי כלום.
אמרת שיש דברים שרק התורה שבעל פה מציינת.
נכון.
עכשיו, התורה שבעל פה, הגויים, למשל, הנצרות והאסלאם לא מקבלים, זאת אומרת, את התורה הזאת הם כן.
כן.
זאת הסיבה?
גם.
גם.
זה רעיון מאוד רומנטי, אבל במבחן התוצאה, אנחנו רואים שבעוד כל 4,000 שנה, אומות שדיברו בשם אלוהים, רק הוסיפו פשע לעולם. בדרך כלל, לא הביאו הרבה טוב.
נכון. אתה אומר ככה, אומות שדיברו בשם אלוהים הביאו הרבה סבל לעולם, ואומות שלא דיברו בשם אלוהים גם הביאו הרבה סבל לעולם. מסקנה, מה שמביא סבל לעולם זה בני אדם, זה לא אלוהים.
טוב, אבל כולם מעדיפים לצאת במדינה שבה הדת מופרדת מהמדינה, מאשר מדינות מוסלמיות.
כן, למשל לגרמניה הנאצית.
זה דת, גרמניה
הנאצית. שמה הדת הופרדה מהמדינה. דווקא בשם אידיאולוגיה חילונית אבולוציוניסטית, שמה חיסלו מיליוני בני אדם. יצוין גם בסובייטלנד האתאיסטית.
זה פעם מביא עוד דתות אחרות, שהאלים שלהם היו שונים.
כן.
כולם עדיפים את הברית מערב הסעודית.
למשל, כן. ולפעמים זה הפוך. טוב, עד כאן להיום. שלום.